כנראה שיש פה עוד קצת אורץ שנשאר, ברוך השם. עוד לא לקחו את כולנו. וכיוון שאנחנו בזמן מלחמה, אנחנו ממשיכים כעורף לבצע את השליחות המיוחדת שמוטלת עלינו כעורף של עם שנמצא במלחמה. עורף זה לא רק יסוד פסיבי שלא מפריע ומשתדל לא להתלונן ונעזר בסבלנות. עורף, עסקנו את זה בפעם הקודמת, קודם כל עורף יש לו הכרעה, הוא מכריע, תורם, הוא משפיע. קודם כל עסקנו בשמירת הלשון, חשיבות בניית האחדות באומה, דוד המלך בסוף ימיו נאלץ לשרת בעורף. היו הרבה שנים שהוא יצא בראש הלוחמים, אבל לקראת אמצע ספר שמואל ב' בפרק י' ח' כבר דוד הוא לא בשיא כוחו וכמעט נפל בקרב. אז אומרים לו הלוחמים שם, אתה תישאר עכשיו בעיר, אל תלך איתנו יותר לקרב, אתה תעזור לנו מהעיר. ראשון התנ"ך שם, טוב כי תהיה לנו מעיר לעזור. אתה תעזור מהעיר. איך בדיוק דוד יכול לעזור מהעיר? דוד כשהוא נמצא בירושלים, בעורף, הוא יכול לעזור. אומר רש"י שיש מזמור שלם בתהילים שמתאר את מה עובר על דוד בזמן מלחמה כשהוא נמצא בעורף. דוד הזה שלחם וידע מה זה לאחוז בחרב, בוודאי הנפש שלו הייתה מאוד מאוד סוערת כשהחיילים יואב וכל הצבא הולכים ונלחמים והוא נשאר בירושלים, בוודאי שהיה לו הרבה רגשות טעונים מאוד, טעונות הרבה אנרגיות, ושם בירושלים יש לו משהו שהוא פועל. טוב תהיה לנו מעיר לעזור, אפשר לעזור גם מהעיר. מזמור כף בתהילים למנצח, מזמור לדוד. תענך אדוני ביום צהרה, יצגבך שם אלוהי יעקב, מזמור שאנחנו אומרים מדי יום. לפי רש"י את המזמור הזה אומר דוד, אמר דוד על אותם ימים, אותן שעות שהוא היה בעורף. כותרת של המזמור, יענך השם ביום צרה, יסגבך שם אלוהי יעקב. מה שנותן לנו סגל, מה שנותן לנו כוח וחוסן, זה שם אלוהי יעקב. הפרק מדבר על כך שהעזר בא מהקודש, ישלח עזרך מקודש, מציון יצדקה. ושוב בפסוק ו', בשם אלוהינו נדגול. פסוק ח', בשם השם אלוקינו נזכיר. הנושא של המזמור זה השם. בשגבך השם אלוהי יעקב, בשם אלוהינו נדגול, בשם השם אלוקינו נזכיר. אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר, ודאי שאין הכוונה שלא יוצאים לקרב. דוד שלח את הלוחמים לקרב, הוא בעצמו נלחם, ומתואר כמו שרש"י פה אומר שיואב יצא למלחמה. זה לא הכוונה שאין לנו רכב ואין לנו סוסים, אלא מה זה בשם השם אלוקינו נזכיר? כשיוצאים לקרב צריך להזכיר את השם, לעסוק בקריאת שם. תגיבך שם אלוהי יעקב, או בשם אלוהינו נדגול, להרים דגל. בכל קרב יש דגל, בכל מערכה יש דגל. עד לא מזמן היה פקל כזה, צבאות, אחד שהיה תפקיד שלו נושא הדגל, הוא היה הולך בזה, הוא מחזיק דגל, היה דבר כזה עד לא מזמן, היה תפקיד, הולך עם הדגל. הדגל שלנו זה שם השם. מה זאת אומרת? כל דבר שאנחנו עושים בחיים יש חשיבות עצומה לקרוא לו בשם, לקרוא מה שמו, מה שם הדבר הזה. זה מתחיל ברמת החיים היחידית, כל אחד ואחד בחיים האישיים שלו יש חשיבות עצומה לפני כל פעולה, לפני כל מעשה, לפני כל החלטה קטנה כגדולה, לקרוא לה בשם. השם שאתה נותן לדבר זאת הגדרת המהות, היחס והמטרה. לתת שם זה לתת כותרת, לתת שם זה לתת כיוון. כיוון, הכל תלוי בכוונה. הכוונה שמאחורי המעשה, הכיוון של המעשה, זה השם שאתה נותן למעשה. לכל זה דבר מופשט, זה דבר מחשבתי, רוחני. מה השם שאני נותן, מה הכוונה, מה הכיוון, אבל זה מכריע את הכל. כל השיפוט, כל היחס, כל המשמעות של כל דבר ודבר נגזרת לחלוטין מהשם שאתה נותן. יכולה להיות פעולה שההקשר שלה הוא שלילי מאוד או לחילופין חיובי מאוד, תלוי בשם שניתן לפעולה, תלוי בכוונה שמאחוריה, תלוי בכותרת שלה. לעסוק בכוונות, לעסוק בשם, זה אולי העיסוק החשוב ביותר, הנעלה ביותר, שאנחנו צריכים לעסוק לו. כמו שאומר הרמב״ם בפרק חמישי בשמונה פרקים, שאם אדם מכוון את כל מעשיו לשם שמיים, קורא שם למעשים, אז הוא יכול להגיע למצב שבאמת כל מעשיו, כל מה שהוא עושה, הכל שייך להתקדמות רוחנית, לפי השם שהוא נותן. השם זה הכוונה. יכול להיות מעשה גופני פשוט, אבל אם הוא נותן לו שם מסוים, כותרת, כיוון, כוונה, הוא מרומם אותו על ידי הכוונה, ממעשה נמוך למעשה עליון ומרומם. אומר הרמב״ם שאדם שהוא מכוון את כל הזמן את השם, כל הזמן הוא שם לב לסוגיה הזו של מה השם, לשון הרמב״ם שם, אני לא אומר שהוא לא נביא, כך אומר הרמב״ם, אני לא אומר שהוא לא נביא, ראוי שהוא יהיה נביא. הוא קורא בשם. אדם הראשון נפגש מול עולם החי, והשאלה מה אני עושה, מה תרומתי לעולם. העולם נראה מצוין גם בלעדיך, נברא בשישה ימים, מתפקד מצוין גם בלי האדם, מה תרומתך כאדם לקרוא שמות? והאדם קרא שמות, זה תפקידו של אדם, שזה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו פה בעולם כדי לקרוא בשם. אברהם אבינו מגיע לארץ ישראל, המפעל המרכזי שלו כבר כשהוא מגיע לארץ, ויקרא שם בשם השם וקורא בשם השם, כל הזמן לקרוא בשם השם, הודו להשם, קראו בשמו. מטרה לפני עצמה הכי עליונה, לקרוא בשמו. לקרוא בשם הכוונה לתת כותרת, כיוון, כוונה לכל מה שקורה בחיים האישיים, מתוך כך לעוד ועוד מערכות. הכוונה קודמת למעשה, השם מלווה מעשה. בוודאי שברמת החיים האישיים יש קשר הדוק, כן? אני האדם שעושה ואני האדם המכוון, אז זה הולך ביחד. המעשים שלי ישפטו, יפורשו לפי הכוונות שאני נתתי למעשים. אבל כאן מחדש לנו דוד המלך, שכשאנחנו מסתכלים על עם ישראל בראייה אורגנית, אחדותית, וזה ודאי המשך לעובדה שיש אחדות בעם ישראל, גם אם אדם מסוים עסוק במעשה, אדם אחר בעם ישראל יכול לעסוק בכוונה, בשם, והם משלימים את זה. השם שאתה נותן למעשה, גם אם אתה לא אותו אדם שפעל, כיוון שזה פעולה של האומה, אתה יכול להוסיף את השם ואת הכוונה ואת המהות למה שמתרחש. ולרומם את המעשה, לחבר אותו לשם שמיים, בעולם הכוונות שלך, בעולם המחשבות שלך, גם אם אתה לא עושה את המעשה. יואב הולך להילחם, ודוד בירושלים עוסק בשם. בשם, כלומר, מה המשמעות, מה הפשר, מה המהות והכיוון והכוונה של מה שיואב עושה. יש ביטוי כזה בגמרא, וגם דיונים להלכה. יש מושג כזה שנקרא דעת אחרת. יש בקניינים וגם גם במצוות, בגיטין זה מופיע סוגיה, בחולין, שיש אדם אחד שעושה את המעשה, והשני מצרף את הכוונה. יש מושג כזה. גדול עומד על גביו, יש סוגיה כזו, דעת אחרת מקנה, כל מיני סוגיות שמבטאות שיש אופציה הלכתית כזאת, כן? שאחד עושה מעשה והשני מצרף את הכוונה. וככה דברים יכולים להתרחש. קטן למשל יכול לעשות מעשה לפעמים, אין לו כוונה, אבל הגדול מוסיף את הכוונה שלו ונוצר המעשה מבין שניהם. מעשה עם כוונה. לכן מי שנמצא בירושלים, מי שנמצא בעורף, יכול להעצים, להגדיל, לתת נפח חדש לאותם מעשים שכבר נעשים על ידי קריאה בשם. לחבר את המעשים לכוונות מסוימות, לקשר אותם ליעדים מסוימים, אתה מחבר, תופר את המעשים האלו כשייכים לאותם יעדים באמת, בכוח הכוונה. זאת אקטיביות. זה לא רק עמידה מהצד כאדם שמפרש מה קורה, זה לא פרשנות חיצונית, זאת אקטיביות ממש. שקוראים בשם הנכון, שעוסקים בקריאת שמות, פועלים. זה פועל. האדם הראשון קורא שמות, זה לא פעולה סתמית, הוא קורא שמות. זה פועל. לקרוא בשם. אנחנו בשם השם אלוקנו נזכיר. זה מה שדוד עושה בזמן שהחיילים שלו נלחמים. יש שם אנשים שנלחמים. אלה ברכב ואלה בסוסים. ומה תגובתך? אתה לא עכשיו נלחם. מה אתה עושה? אני מזכיר שהכל שייך לשם השם. שהקרב שלי, הקרב שלנו, זה קשור לשם השם. אני נותן לזה כותרת. והכותרת היא מאוד משמעותית. מה הכותרת של הקרב? על מה המלחמה? מה המהות של הקרב? על מה נלחמים בעצם? מי שרואה כך, מי שנותן את השם הנכון, כותב הרב קוק בישראל ותחייתו פסקה י"ב, הוא מחבר, יוצר חיבור, בין הרבדים הנמוכים לרבדים העליונים. שם הוא מתבטא שיש נפש ורוח ונשמה, יש מדרגות באדם היחיד, יש גם מדרגות באומה. יש נפש של האומה, יש את הרוח של האומה, יש את הנשמה של האומה. לפעמים יש דברים שמתרחשים ברמת הנפש. האינסטינקטים הנפשיים של האומה עובדים. כמו כלב שמישהו זורק עליו אבנים. אז בסוף הוא מתחיל להשתולל ולנשוך. ואינסטינקטים נפשיים זה לא גילוי רוחני, זה גילוי נפשי. אז לפעמים גם אומה מגיבה אינסטינקטים נפשיים. כן, אבל אם אתה קורא לזה בשם נכון, אז אתה יכול לקחת את המעשה הזה שנראה אינסטינקט נפשי ולחבר אותו למשמעות רוחנית או נשמתית בעזרת הכוונה, ואתה נותן עכשיו למעשה הזה משמעות אחרת לגמרי. אתה מחבר אותו, מאגד אותו לאיזשהו יעד מאוד עליון. זה מאגד את המפעל ואת המעשה אל דברים מאוד עליונים. אל גילוי שכינה, דברים נשגבים. חשיבות עצומה, אם כן, למי שלא זכה בינתיים לאחוז בחרב, לקרוא בשמו. גם באורות התחייה פסקה למדבט הוא מתאר את תהליך השיבה לארץ, שתהליך בהרבה מובנים יש לה המון פרשנויות. יש כאלה שפרשו את תהליך השיבה לארץ בגלל האנטישמיות, בגלל הפוגרומים, ובגלל שיש רוח לאומית כללית אצל כל עמים. ככה למדנו בהיסטוריה, היינו בתיכון, שהיו קצת תופעה של המון עמים באירופה שרצו עצמאות, וזה גרם לרעיונות האלו לחלחל גם לצעירים יהודים, והיו כאלה שרעיונות סוציאליים הניעו אותם, רצו להקים חברה סוציאלית, כל מיני דברים, הסברים למה התנועה הציונית וההתיישבות בארץ התחילה, הסברים כאלו וכאלו. ויכול להיות שזה נכון גם. אבל אתה יכול לעמוד בירושלים ולתת לכל המפעל הזה שם. וברגע שנתת לו שם, כיוון שאתה חלק מעם ישראל, אתה באמת הופך אותו להיות כזה. אתה נותן לו את הכותרת הנכונה, אתה נותן לו את הכותרת, הוא נהיה שייך לכותרת הזאת. אתה גואל את המעשה. אתה מרומם אותו, מעלה אותו אל ייעוד יותר עליון. כן, הוא אומר שהאומה היא נמצאת כרגע בלי קריאת שם, בלי מגמה מבוררת. שם שמיים לא שגור בפיה. אבל צריך לעסוק בשם. חוזר על הביטוי הזה, שמו אשר יקראו השם צדקנו, שם העיר מיום השם. לעסוק בזה. והוא אומר שאנשים שעוסקים בסוגיית קריאת השם הם תלמידי רב יוסף, שידע להגיד יאיתי ואיזת ואתר בתולה דקופיתא דחמא. הם לא פסיבים, הם עושים בקריאת שם. גם כשהם רואים גללים של חמור, הם קוראים בשם. אני מחליט איך לפרש את המציאות. אני לא מקשיב לפרשנים, אני מחליט לפרש. זו החלטה שלנו, אומר דוד המלך. אפשר לשבת בצד ולראות את ההתרחשות ולשמוע פירושים, ואפשר להחליט מה אנחנו מפרשים, איזה שם אנחנו נותנים למה שקורה כאן. זאת הפעילות של דוד בירושלים. בשם אלוהינו נדגול. אני מחליט מה הדגל. הדגל של הקרב זה שם אלוקינו. זה הנושא של המלחמה. לא פחות ולא יותר. אם זה הדגל, אז בוודאי ימלא השם כל משאלותיך. כן? אומרים המפרשים, אם ברור שאתה רואה במלחמה הזאת עניין של שם השם, אז בוודאי שהקדוש ברוך הוא שותף בכיר במלחמה, במלחמה על שמו. זה כמו קורבן. אתה, מה שמקדש קורבן זה השם שניתן לו. אם אתה לוקח בהמה, סתם פרה, הולך לבית המקדש, שוחט אותה בעזרה, עברת איסור, הקרבת חולין בעזרה. אבל אם קראת שם על הבמה, פשוט אמרת, הבמה הזאת, אני קורא על השם עולה. ברגע שעשית את זה, הבאת אותה לבית המקדש, הקרבת קורבן, עשית מצווה. מה השתנה? השם. נתת שם, פשוט נתת כותרת. נתת שם למעשה, זה יצא מחול לקודש. קראת השם. ספר תורה. קלף של בהמה זה אור. אור של בהמה זה נבלה. זה השם שלו. אור של בהמה זה נבלה. אבל אם לוקח המעבד של האור, לוקח את האור של הבהמה ומעבד את האור לשמה. מה זה לשמה? הוא מכוון שהאור הזה בשביל ספר תורה, הקלף הזה הפך להיות קדוש. אם הוא נופל לרצפה, כולם מתענים שלושה ימים. מה השתנה? מה הפך אותו מחול לקודש? מנבלה לספר תורה? השם. השם שנתת. הכוונה. זה לאו דווקא בפה. זה טוב שזה יהיה גם בפה, אבל גם אם לא, גם לא נעשה בפה, זה פועל. השם. הכותרת שינתה את כל המהות. הפך מתאמה לקודש. מחול לקדושה. תלוי בשם, בכותרת, בייעוד שנתת. אתה ידעתי כי הושיע השם משיחו. לכן אנחנו בשם השם אלוקינו נזכיר, זאת המלחמה של דוד. אם נזכיר את שמו, כל הזמן נזכיר את שמו, אנחנו ננצח. ולכן הגאון מבינה בהדרכות לתלמידיו שעלו לארץ, אמר להם מאוד מאוד חשוב לקרוא שמות. כל מה שאתם עושים, הוא אמר, זה אחד ההדרכות של משיח בן יוסף, כל מה שאתם עושים לקרוא בשם. לתת לזה שם נכון. אתם בונים בניין, אל תגידו סתם בונים בניין כי צריך פה מה איפה נגעו. לא, אתם בונים בניין, תגידו, זה אבן בניין כחלק מהגשמת נבואת ישעיהו הנביא. אם אתם לא אומרים, לפחות תחשבו על זה. זה ייתן לזה שם, כותרת, זה השתנה לחלוטין. והם עשו ככה. הם הוקימו עיר, קראו לה ראשון לציון. למה? כי יש פסוק בספר ישעיהו, ראשון לציון, הנה הנה. אנחנו עכשיו עוסקים בהגשמת הנבואה של ישעיהו, זה השם, כותרת לעיר הזאת, לכותרת. הקימו עוד עיר, חשובה מאוד, קראו לה פתח תקווה. למה? כי יש פסוק בהושע, והפכתי את עמק החור לפתח תקווה. הם נתנו שמות מהתנך. שמות מהתנך, זאת אומרת, יש כותרת למה שקורה כאן. זה לא סתם אנשים שיצאו מקום לגור, היה להם צפוף, כמו שלומדים חלק מהיסטוריה, היה להם צפוף בירושלים, היה מקום והיה שם מחלות, היה שם עוני וזה, לא יכלו יותר במקום, אין ברירה, צריכים לחפש מקום אחר, מצאו איזה אדמה איפשהו שם, לא, זה לא נכון, זה לא נכון. רבי יואל משה סלומון כתב, קרא לזה בשם, זה נבואת הושע הנביא מתגשמת כאן. אנחנו הגשמת הנבואה. זה מאוד מאוד חשוב לקרוא בשם, אמר הגאון מווילנה לתלמידיו. ככה הם הקרו ונפלו ואנחנו קמנו, זה מקים אותנו, זה מקים אותנו, נותן לנו קומה, נותן לנו זהות. קמנו ונתעודד. עם השם של מה שברוך השם עושים עכשיו בדרום, עם השם שם זה נתינת שקט ליישובי הדרום, אז זה יכול לקרות בכל מקום על פני הגלובוס, בכל מקום בעולם. יש תמיד איזה אנשים שגרים בדרום, יכול להיות שיש אנשים שקצת מסכנים מכל מיני סיבות, וצריך לתת להם אפשרות לשבת בשקט. זה דבר אוניברסלי, בכל מקום יש דבר כזה, זה לא חדש. זה לא נכון, צריך לקרוא לזה בשם. הנושא הוא לא נתינת שקט ליישובי הדרום. חס ושלום. כי אז זה עולם שלם יש את זה, זה עולם של חולין שלם, זה חולין. נתינת שקט ליישובי הדרום זה חולין. אסור להיות פסיביים לזה. אנחנו אקטיביים, אנחנו רוצים לתת לזה שם. כל הזמן, במחשבות שלנו, בתפילות שלנו, בהסתכלות שלנו, פרשנות שלנו, כשאנחנו רואים את הדברים, איך שמדברים עליהם, אנחנו נותנים לזה שם אקטיבי. ולפי איכות השם והרצינות שבה ניתן לזה שם, כך זה כך יקרה. אנחנו בשם השם נזכיר, מזכירים את השם, אז המשמעות היא שאנחנו קמנו ונתודד. זה משפיע על המערכה. האם לעם ישראל היום כוח ותעצומות נפש להכות בהם עד חורמה, כמו שצריך להכות, ולגמור, ארדוף את אויבי ואשמידם עד כלותם? זה תלוי בקריאת שם. צריך לקרוא שם. המערכה פה, צריך לקרוא לה בשם. עם ישראל חוזר לארצו. כנסת ישראל רוצה לבנות את המקדש, את ירושלים. לקרוא בשם למערכה. יש פה אויבים של ריבונו של עולם. עליך ברית יכרותו, כי נועצו לב יחדיו. הם אויבי השם. חשוב מאוד להדגיש, קודם כל זה נותן את צדקת הקרב, נותן לו את שמו ואת פשרו, נותן לו את משמעות הנצחית שלו, נותן לו את משמעות ארוכת הטווח שלו, זה בידינו. זה מה שדוד עושה בירושלים, זה מה שבני דוד צריכים לעשות גם, איפה שהם לא נמצאים. להזכיר שם השם. יש תפקיד גדול לאותו חלק החברה הישראלית ששמח בישועתם של ישראל ויודע לחבר את ישועתם של ישראל לשם שמיים. יש לו תפקיד מכריע בקריאת השם. יש איגרת חשובה מאוד לימים אלו בחודש הקרוב. עוד חודש הולכים להחליט מי ינהל את מדינת ישראל בשנים הקרובות. אני מקווה שזה ייקח כמה שנים, זה לא כל חצי שנה תחליף ומנהל, אבל הולכים להחליט על הניהול. זו איגרת חשובה מאוד שטוב לחזור עליה בתקופה כזאת. איגרת תף קוף עין א', איגרת שהרב קוק שולח לאגודה המזרחית בקונגרס הציוני. בשפה שלנו למפלגה של הציונית דתית בתוך ההסתדרות הציונית. שלום רב מעררי קודש, הוא נמצא בירושלים, הם נמצאים באיזה קונגרס, מה יש לו מירושלים לשלוח להם? נכון, רציתי להיות, אבל אולי יכולתי מכל מיני סיבות. בין השאר הוא כותב שהמשימה הראשית של הקבוצה הזו שנמצאת בקשר עם המהלכים של ישראל, המהלכים הציוניים, קרואים אנו מיד לזרוק נשמה בגביה כדי שתהיה ראויה לשמה, לתת את השם, לזרוק נשמה. וזה מה שימשוך את האומה כולה, וזה מה שיברר שמקור הציונות הוא התנ"ך והמקור הקדוש. אני אדבר על זה, ברור, כן? מה שמניע השם, הכותרת, הכותרות של מה שקורה כאן, הן צריכות להיות כותרות תנ"כיות. ראשון לציון, פתח תקווה, ועוד כהנה וכהנה כותרות תנ"כיות. זה נחלת יהודה ודן, וזה מושגים מהתנ"ך, מתהילים, מכל ספר שרוצים. מתפיסת העולם התנ"כית אנחנו באים לכאן. משם בא העומק, משם בא ההוד. חשוב מאוד אם כן להדגיש שזה לא עם סנוי בעולם, איזה עם מסכן שכולם נגדו והוא הולך לו לבקש מקלט בטוח מרודפיו. טוב, זה תמצית הכל. תנו לנו בבקשה, נתנו לכם הכל, תנו לנו דונם על דונם לחיות בשקט. נו באמת, כבר גירשו אותנו מכל הארצות, הגענו לפה, ויתרנו על זה, ויתרנו על זה, תנו לנו קצת שקט. מה ביקשנו בסך הכל? איזה עיירות פיתוח מסכנות, מה רצינו? תנו לנו טיפה שקט, חס ושלום. זאת השפה? זאת השפה שלנו? אם זאת תהיה השפה, אנחנו לא נתקדם לשום מקום. אסור שזאת תהיה השפה. התפקיד שלה, של קוראי בשם השם, זה לברר שלא. אנחנו באים מכאן מכוח התנ"ך, כדי להגשים את יהודי התנ"ך. זה לא עם שהולך לו לבקש מקלט בטוח מרודפיו, אלא גוי קדוש, סגולת העמים, סגולת העמים, נאור מתרדמתו ושב אל נחלתו אל גאון יעקב. צריך לתת שם לתנועה הזאת של שיבת ישראל לארצו ולמלחמות שישראל עושה בארצו. זה מלחמות של גור אריה יהודה שבא וחוזר לנחלתו של ריבונו של עולם גאון יעקב, נתן לו את הנחלה הזאת. נשמה שצריכה להינתן בתנועה. כותרת, מה כתוב על המצח של המעשים שמתרחשים? זאת המטרה העיקרית של תנועת המזרחי, כך הוא כותב. זה תפקיד שצריך להכיר בו, את גדולת התעודה. זה לא להיות מפלגה שעוסקת במעשים פוליטיים כאלו וקטנים, אלא לעסוק, לתת לתנועה הגדולה את דחיפת החיים העצומים שלה, להוציא את הציונות מהקטנות אל אותה גדלות, לתת שם גדול, כל הזמן לתת שמות, בדיבור, במחשבה, בתפילה, ביחס, כל הזמן לקרוא בשם, לא לוותר על זה, בזה הכל תלוי. השם הוא המכריע הכי חשוב, הוא מחולל את כל המהפכות, הוא שישנה את התרבות, את האטמוספירה, וגם משפיע בסוף על ההחלטות. אל תזלזלו, הוא אומר, בכוח של המזרחי. הכוח מזרחי צריך להיות כוח תפיסה תמידית, שלעולם תובע תביעתו ומביע ברמה את תקוותו. לא מתבייש לומר את האמת. זה לא מפחיד אף אחד, זה לא נגד אף אחד, זה לא ביקורת על אף אחד, זה לא מלחמה נגד כלום, זה לא עינות לכלום, זה פשוט לקרוא בשם, זה הכל. לא רוצים להריב, אין לנו טענות, אין לנו מענות, אין שום דבר נגד כלום. פשוט אנחנו עסוקים בנושא אחד, לקרוא בשם, זה הכל. כל הזמן מתעקשים לקרוא בשם. אין איסור בינתיים, אני יודע, אין חוק, נכון, נגד קריאה בשמות, אין עדיין חוק, אתה לא עובר על החוק, מותר לך לקרוא בשם. זה לא מוגדר כמרג, ולא מוגדר כהסתה, ולא שום דבר, פשוט אתה קורא בשם, זה הכל. מה קורה כאן? מצווה, מלחמת מצווה. תקרא בשם. זה מדהים. תקרא בשם, פשוט להגיד את זה. זה מלחמת מצווה. מה רב השם הזה? להגיד את זה ברור. לדבר על כן, עם ישראל חוזר לארצו, לנחלתו. שמות פשוטים. אין איסור בדבר הזה. אתה לא נלחם, אתה לא מעביר ביקור. זה לא פוליטיקה. להאיר את אור הנשמה. לא יכול להיות, אי אפשר שהתנועה הזאת, התנועת החיים הלאומית, תהיה מפורדת ממקור החיים שלה, מהשם שלה. זה לא יכול להיות. לכן, בראש ובראשונה, הדגל שלנו צריך להיות הרבה הרבה לקוח מהתנך. חשיבות עצומה לאחיזה מאוד שורשית בתנך, כך הוא מעריך בזה, שזה יהיה המקור הספרותי הראשי שממנו אנחנו שואבים את הכותרות שלנו, את השמות שלנו, את הפרשנויות שלנו, שואבים מהתנך, משם, מרוח ישראל, מהאידיאלים של חיי התורה והנבואה, שהם באמת עתיד העולם, הם תקוות האנושות. הוא אומר, זה לא קשור למחלוקות, להפך, זה מה שעושה שלום, אין בזה שום דבר שיוצר פילוג, חף ושלום, זה ההפך, זה רק מפעלו של אליהו הנביא, שמרבה שלום בעולם, תלמדי חכמים, שמרבים שלום בעולם, כל בנייך, לימודי השם, ורב שלום בנייך. לכן גם בתפילות, גם בכלל במחשבות שאנחנו מעררים, בהתעניינות שלנו, בהסתכלות שלנו על מה שקורה, כל הזמן בצורה אקטיבית לקרוא בשם. כדוד בשעתו. ואז אומר השפת אמת, פרשת שופטים, כי תצא למלחמה וראית סוס ורכב, עם רב, אם אתה מתואם עם השם האלוקי, כוחם של ישראל בפיהם, כשכוחם של ישראל בפיהם מבטלים את הגוף על הנשמה וממילא באה ישועה. אם ישראל בפה לא מתעסקים בגוף רק, אלא מבררים שאת הנשמה שמאחורי הגוף הזה, מה המהות הרוחנית שמאחורי המפעל המעשי, זה מה שמביא את הישועה. כי עיקר כיבוש בני ישראל הוא כך. כוחם של ישראל הוא להפך מאומות העולם. אומות העולם, הכוח הוא לפי הגברת הגוף. כמה שיש לך יותר גוף, יותר סוסים, יותר טנקים, סימן שאתה יותר חזק. אצלנו, לפי קריאת השם, ביטול הגוף לנשמה. זה לא חס ושלום שלא צריך גוף, אלא קריאה מאיפה הוא בא, מה עניינו. הוא בא לגלות נשמה. מכאן כוחו. לכן כהן משוח, לפני שהחיילים היו יוצאים לקרב, הוא היה אומר שמע ישראל, כך היה מתחיל את הנאום שלו, שמע ישראל, להזכיר את קריאת שמע. קריאת שמע, כלומר, מה השם? קריאת שמע, מתבטלים אל השם יתברך ואז נוצחים. השעות האלו, ממש השעות האלו והשעות הקרובות אלינו הן שעות מאוד קריטיות. בשאלה לאיפה יימשך התהליך הצבאי, בודדים האנשים בצמרת הצבאית והמדינית שהם בידם לקבל החלטה לכאן או לכאן, איך זה יימשך, באיזה היקף, האם יימשך או לא יימשך. אבל אנחנו כאן בלי להיות בצמרת הצבאית והמדינית, יכולים להכריע, להשפיע ממש על המשך הדרך. איך זה יימשך? לאיזה כיוון? מה יהיו היעדים? איך זה ייראה? במידה רבה על ידי קריאת שם נכונה. לקרוא לזה בשם ברור. כן, יש פה מלחמה על בית המקדש, על ירושלים, על שמו של הקדוש ברוך הוא, על התורה, על הגאולה, ועל זה הקרב. להתמלא בביטחון, להתמלא בוודאות שאדוני יושיע המלך יעננו ביום קורנו. ככל שברור לנו שזה מלחמה על שם השם, אז ריבונו של עולם יהיה שותף יותר ויותר במלחמה. זה עסק שלו. יענהו משמי קודשו בגבורות ישע ימינו. ימין זה חסד גדול. החסדים האלוקיים יופיעו בגבורות של ישע. החסד יופיע כנתינת גבורה וישועה לישראל. ככל שאנחנו יותר קוראים בשם השם, חסדי השם יופיעו יותר, והם מופיעים ברוך השם. אנחנו מסתכלים מהצד, ברור לנו שמנצחים, אבל כל יום יש ניסי ניסים. כל יום יש ממש המון המון סייעתא דשמיא. וצריך להגביר אותה בעזרת השם. עוד ועוד סייעתא דשמיא, עוד ועוד שכינה במעשה ידי הלוחמים. החלשה של אומץ הרוח מהצד השני, והגברת הנחישות והחד משמעיות וחוסר הפשרה של צבא ושל קברניטי מקבלי החלטות. מי שקורא בשם השם, אומר רש"י, נחשב כמקריב קורבנות לפני השם. יזכור כל מנחותיך ועולתך ידשני סלע. התפילות שאתם מתפללים במלחמה, אומר רש"י, הן כמו מנחות ועולות. הן קורבנות שהקדוש ברוך הוא זוכר אותן ומקבל אותן ברצון. אתם המלבים, כשם אלוקנו נתגול, כשניסה את דגל המלחמה, יהיה הדגל בשם השם. השם הוא שר החיל ההולך בראשם של ישראל. הדגל ייקרא על שמו, ואנחנו נמשך אחר דגלו. שבת שלום ותורות טובות.